בשם אדוני לעולם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הסדרה שאנחנו לומדים זה בעצם מהו חיי זוגים נכונים, ואיך אנחנו מגיעים לתקשורת נכונה, איך מגיעים לאהבה, האהבה הגבוהה ביותר, שזה אהבה של נשמה. אז הקדמה לזה, אנחנו צריכים לדעת, יש היסטוריה. בהיסטוריה אנחנו הגענו למצב של שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם במשך 6 ימים, דומם צומח חי, והוא מדבר ביום האחרון, וכל הבריאה בעצם הייתה בשביל המדבר. כל הבריאה בשביל המדבר, ומתוך המדבר הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. והגמרא אומרת, למה להר סיני קוראים הר סיני? כי מיום שניתנה תורה לעם ישראל ירדה שנאה לעולם על עם ישראל. למה? מה קרה? למה הם שונאים אותנו? מה עשינו להם? הם שונאים אותנו כיוון שאנחנו קיבלנו הוראות יצרן. והגויים ידעו, ברגע שאנחנו מקבלים הוראות יצרן, אז בעצם אדם שיש לו הוראות יצרן, הוא הופך להיות האדם המאושר ביותר שיש בעולם. ולכן הגויים שונאים אותנו. אז זאת אומרת, זה שאנחנו רואים שהגויים מנסים להרוג אותנו מתוך שנאה שיש להם אלינו, זה צריך לעודד אותנו ולהבין שבעצם הם קנים בנו, כי אנחנו יכולים להיות האנשים המאושרים ביותר. למה בעצם אנחנו לא מאושרים? אומר הרב דסלר שרוב האנשים חיים, רוב האנשים חיים בשקר. למה? אם נשאלת האנשים, מה המטרה שלכם בעולם? כולם יגידו, אנחנו רוצים ליהנות. אומר הרב דסלר, אם זה המטרה שלנו, שאנחנו רוצים ליהנות בעולם, אז איך זה יכול להיות שלא חקרנו מה הם סוגים של ההנאות שיש בעולם? זה המטרה שלי. המטרה שלי זה, אני רוצה עכשיו ליהנות מהעולם. אז אם המטרה שלי זה ליהנות, אז אני הייתי צריך לחקור מהם סוגים של ההנאות שיש בעולם. ובאמת, כמה סוגים של ההנאות יש בעולם? כשאני רוצה להגדיר את ההנאות שבעולם, יש לנו הנאות גשמיות ויש לנו הנאות רוחניות. הנאות גשמיות זה מלשון גשם. גשם יש לו ממשות. הנאות רוחניות זה מלשון רוח. רוח אין לזה ממשות. למשל דוגמה, כשאני רוצה לדעת איזה סוג של הנאה יותר גבוה, הנאה גשמית היא מוגבלת. הנאה גשמית מוגבלת. דוגמה, אדם אוהב שווארמה, אוכל שווארמה, שבע מהשווארמה, רוצה לאכול עוד, די, הוא לא יכול, מוגבל. אדם שומע שיר, ברגע שאדם שומע שיר, זה נקרא הנאה רוחנית. ראייה, שמיעה וריח זה הנאות רוחניות. ברגע שאדם שומע שיר, נהנה מהשיר, רוצה לשמוע אותו עוד פעם, הוא יכול לשמוע עוד פעם. נהנה מהשיר, רוצה לשמוע אותו עוד פעם, יכול לשמוע אותו עוד פעם. בעצם יוצא שהנאה הגשמית היא מוגבלת, הנאה רוחנית היא יותר גבוהה. בוא ניקח דוגמה. יש אנשים שהולכים לקונצרט. אני זוכר שאנחנו היינו קטנים, הייתי שומע את האנשים המבוגרים, איך הם צוחקים על האנשים שהולכים לקונצרט. הייתי שומע שצוחקים, מה אתם? מה אתם שומעים שם? אבל אלה שהלכו לשם, הם משלמים כסף. בעצם הם נמצאים באיזה הנאות? הנאות רוחניות. אז כבר הם עברו את האנשים שצוחקים עליהם. עכשיו, כשאנשים שצוחקים עליהם, הם לא יכולים להסביר לאנשים איפה הם נמצאים בסוגים של ההנאות. כי בשביל להגיע לסוג של, להבין את ההנאה, צריך להגיע למקום הזה. מי שלא נמצא במקום הזה, הוא לא יכול להבין את הצד השני. אז זאת אומרת, יש כאן שני אנשים עשירים, ראובן ושמעון. ראובן ושמעון שני אנשים עשירים, יש להם את כל ההנאות הגשמיות שאנשים רוצים, את כל ההנאות הגשמיות. ראובן אמר, אני חייב ללמוד צלילה. הוא למד צלילה, והוא לא גילה לשמעון שהוא לומד צלילה. יום אחד שמעון אומר לו, תשמע, אני קניתי יכתה מיוחדת, משהו, בוא ניסע. טוב, אבל ראובן הפתיע את שמעון, באמצע הזה הוא אומר לו, חכה רגע, אני רוצה להיכנס. אומר לו, לאיפה אתה? מוציא מה זה, מוציא לו עכשיו את כל הציוד של הצלילה. אומר לו, מה אתה עושה? אמר לו, זה תשאיר בשבילי. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה הולך? בוא תראה איזה ביצועים יש ליכתה, בוא, מה אתה עכשיו? הוא צוחק עליו, אבל הוא לא יכול להסביר לו. ראובן לא יכול להסביר לשמעון שהוא נמצא עכשיו בהנאות רוחניות. הרי יש שם ראייה. מי שצולל, הוא נהנה ממה שהוא רואה שם. כיוון שהוא נהנה ממה שהוא רואה שם, הוא נהנה עכשיו, יש לו הנאה רוחנית, הנאה גבוהה. ברוכים הבאים. הם נהנים בענה עכשיו גבוה, ראובן נהנה בענה גבוהה יותר, כי הוא נהנה בענה רוחנית. עכשיו ראובן לא יכול להסביר לשמעון שהענה שלו יותר גבוה, לא יכול להסביר לו. שמעון צריך לנסות את מה שראובן עושה, ורק אז הוא יבין מה זה ענה יותר גבוה. זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים לצחוק על אנשים, אבל האנשים שצוחקים עליהם הם נמצאים במקום גבוה יותר. זה הנאה רוחנית של נפש הבהמית. יש סוג של הנאה יותר גבוה. יש סוג של הנאה, דוגמה, אדם שומע שירי טומאה. יהודי שומע שירי טומאה. ברגע שיהודי שומע שירי טומאה, הוא נהנה. מי נהנה אצלו? אתם יודעים מי נהנה אצל היהודי שהוא שומע שירי טומאה? מי זה צדה אחר? נפש הבהמית נהנית. אנחנו בנויים מגוף, נפש ונשמה. כשאדם שומע שירי טומאה, הנפש הבהמית שלו נהנית. כשאדם שומע שירי קדושה, הנשמה שלו נהנית. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש עוד סוג של הנאה רוחנית. יש הנאה רוחנית של נפש הבהמית, ויש הנאה רוחנית של נשמה. כשאנחנו מבינים עכשיו שיש לנו שלוש סוגים של דוגמאות של הנאות, הנאה גשמית, הנאה רוחנית של נפש הבהמית, והנאה רוחנית של נשמה. איזה סוג של הנאה יותר גבוה? האם הנאה של נפש הבהמית או הנאה של נשמה? אז היה סיפור פעם של מישהו שהוא קנה כרטיס, היה זמר גוי במבואות חיפה שם, והכרטיס עלה 1,000 שקל. בדרך לכפר, במבואות הכפר, הייתה לפניו בחורה שנוסעת עם אופנוע, היא החליקה ונכנסה לתוך הפרדס. וכשהוא ראה את זה, מיד כיוון את האורות כלפיה, יצא, ראה שטף דם, קרע את החולצה, ראה שעדיין קרע את השרבול השני, ראה שהכל נרגע, גברת, גברת, אין קול ואין עונה. לא עונה לו. רץ למכונית, מהר מתקשר, אמבולנס דחוף, אמור מצטערים, אין אמבולנס, שביטה, לא זוכר בדיוק מה היה. תביא אותה אתה. טוב, הוא נסע במהירות, כולו בפחד, שלא תמות לו באוטו. הגיע לבית חולים, מהר, טיפול נמרץ, מטפלים בה 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, אחרי 23 דקות, התעוררה. יצא הפרופסור, אמר לו, היא התעוררה. אבל הפרופסור זיהה שהוא לא כל כך... אמר לו, חברה? אמר לו, לא, ידידה? לא, אחותך? לא. מי זה? אמר לו, לא יודע, היה תאונה, אמרו לי, תביא אותה. אתה לא מכיר אותה? בוא, 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 בוא. איך קוראים לך? אמר לו, דוד. אמר לו, דוד, שתדע לך. אם היית מאחר 3 דקות, היא הייתה מתה. הצלת חיי בן אדם. מה הוא הרגיש באותו רגע שאמרו לו, הצלת חיי בן אדם? אז שאלתי אותו, תגיד, מה הרגשת באותו רגע? שהפסדת את הכרטיס? אולי הפסדת את ההופעה? אז מי ראה את זה בכלל? מה זאת אומרת מי ראה את זה? כשעולים במטוס, כמה שעולים יותר, לא רואים למטה. אני, לפני שהוא אמר לי את זה, לא ידעתי אף פעם להגדיר בין סוג של הענה של נפש להענה של נשמה. הוא בעצם נתן לי את ההגדרה שאני יכול להבין את זה. זאת אומרת, הוא קנה כרטיס ליהנות מהענה של נפש הבהמית. הוא קיבל תוצאה של הענה של נשמה. הוא עשה מצווה, קיבל תוצאה של הענה של נשמה. מה הוא אומר לי? מי ראה את זה בכלל? זאת אומרת, המרחק בין הנאה של נפש הבהמית להנאה של נשמה הוא כל כך גבוה, שבאותו רגע שהוא הרגיש את ההנאה, הוא לא ראה את זה. הכל היה לו טוב. אז זאת אומרת, יוצא שיש לנו שלוש סוגים של הנאות. יש לנו הנאה גשמית, שהיא מוגבלת, הנאה של נפש, שהיא קצת יותר גבוהה מהנאה גשמית, ויש לנו הנאה של נשמה, שזה כבר מרחק שמיים וארץ. כשאנחנו מדברים על חיי הנישואים, אנחנו יכולים להגיע, זוג יהודי יכולים להגיע להנאה של, לאהבה של נשמה. אנחנו יכולים שבינינו יהיה האהבה הגבוהה ביותר שיש בעולם. אין מישהו שיכול לעקוף אותנו. זה אחד מהדברים שהגויים שונאים אותנו. למה הם שונאים אותנו? כי אנחנו יכולים להיות האנשים המאושרים ביותר. איך זה יכול להיות שאנחנו נמצאים היום במצב? תראו לצערנו כמה גירושים יש, כמה בעיות יש. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו העם הנבחר? מי שקורא את פרשיות השבוע, אנחנו רואים שיש מלחמה סמויה. מי יזכה בעצם להיות בארמון? האם ישמעאל יזכה להיות בארמון? האם עשיו יזכה להיות בארמון? או יעקב? אברהם חשב שישמעאל ימשיך אותו. אמרה לו שרה, לא לא, יצחק. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק חשב שעשיו הוא יהיה היורש. הקדוש ברוך הוא מהר שלח את רבקה, ברוח הקודש אמר לה, תכניסי את יעקב. ואז יעקב המשיך, וככה יצחק הבין שזה הדרך. אז אנחנו זכינו להיות מהצאצאים, מהילדים של אברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה אמותינו הקדושות, זכינו להיות מהעם הנבחר. נו, מה אנחנו עושים עם זה? איפה אנחנו מפסידים פה במסלול של חיי היהדות? עכשיו שימו לב טוב טוב. כשאנחנו מדברים על חיי הנישואים, יש הרבה אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות. אבל מדליקים נרות, מניחים תפילין. יש הרבה, ברוך השם, הרבה יהודים. שומרים נידה, יש כאלה שומרים גם שבת, והם אומרים, אנחנו לא דתיים. אני שואל אותם, תגידי, באיזה יום את מדליקה נרות שבת? אז היא אומרת לי, ביום שישי. תגיד, איפה אתה מניח תפילין? איפה אני מניח? ביד ובראש. אני אומר לה, אולי תדליקי נרות ביום רביעי? חייכת. אולי תניח תפילין ברגל? צוחק, מה ברגל? כמו שאתם צוחקים. מה ברגל? רגע, למה אתם מדליקים דווקא ביום שישי? למה מניחים ביד? אז שימו לב, אם אנחנו יהודים ואנחנו מקיימים מצוות, אז אם קיימים מצוות, אז אנחנו מקיימים מצווה כמו שכתוב. אז אם כתוב שצריך להדליק ביום שישי, אנחנו מדליקים ביום שישי. אם כתוב שצריך להניח ביד אם כבר אני עושה מצווה, אז אני עושה אותה כמו שכתוב. למה כשאנחנו מגיעים לחיי הנישואים, שם אנחנו לא מתנהגים כמו שכתוב? למה שם אנחנו לא עושים מה שכתוב? האם בכלל למדנו? אתם יודעים מה זה חיי נישואים? זה זוג הולכים לחיות ביחד 50, 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה. אי אפשר לדעת כמה. איך זה יכול להיות? שהעיקר של החיים אנשים לא לומדים. תראו, אנשים לומדים, מוצאים תעודות על כל מיני דברים, על חיי הנישואים, שזה הדבר החשוב ביותר. בעל ואישה ביחד מביאים ילדים, יש המשכיות לעם ישראל. איך זה הדבר הזה שהוא כל כך חשוב? זה ככה אנשים מזניחים. לכן המצב שלנו נראה ככה. לכן אנחנו גם לא נמצאים באושר שבנישואים. עושר שבניסויים זה אני צריך להגיע לאהבה של נשמה. זה צריך להיות בינינו. אז בוא נבין מה שאמר הרב דסלר, למה אנשים חיים בשקר. אם היינו קצת חוקרים מהם הסוגים של ההנאות שיש בעולם, והיינו מבינים שהנאה של נשמה זה המקום הגבוה ביותר, אז לא היינו מתעסקים בהן הדברים הפשוטים. אז יכול להיות שאין לי הרבה דברים. בגשמי אין לי הרבה דברים. אני לא עשיר. אין לי כל כך הרבה דברים. אין לי אפשרויות שאני יכול לממש את הרצונות של הגוף שלי. אבל יש לנו את התורה. שאני יכול לספק לנשמה את העושר שהיא יכולה לקבל. ואנחנו יכולים לחיות בצורה כזאת שאנחנו יכולים לספק לנשמה שלנו, שאנחנו נחיה בצורה של אהבה של נשמות. בשנה האחרונה ממש באו אליי הרבה זוגות של גילאים 45 והלאה. תמיד זה היה, אבל זה היה פעם בשלושה חודשים, אבל השנה האחרונה זה היה מוגזם. וכל הנשים יש להם אותו תלונה, וכל הגברים עונים אותו תשובה. כל הנשים אומרים לי, אומרים הבעל לא אוהב אותי. והגבר אומר לי, מה לא אוהב? אני מת עליה. אני אוהב אותה. רגע, אם היא אומרת שבעלי לא אוהב אותי, זאת אומרת שהיא מרגישה שבעלה לא אוהב אותה. אם הבעל אומר, אני אוהב אותה, זאת אומרת שהוא מבין, הוא מרגיש שהוא אוהב אותה. אז רגע, אז מה הולך פה? מה, יש אחד שקרן? לא. הוא אוהב אותה אהבה גשמית. וכשהאישה אומרת הוא לא אוהב אותי, היא רוצה אהבה רוחנית. איך מגיעים לאהבה רוחנית? איך אנחנו עושים את זה? אז בשביל לדעת את זה, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. בוא נתחיל קודם כל מההתחלה, ונראה בעצם מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה המטרה של הניסויים. מה המטרה? בשביל מה זוג יהודי מתחתן? היפה במטרה של היהודים זה שגם האישה וגם הגבר שניהם הולכים לכיוון אותה מטרה. יש, אני זוכר פעם הייתי באיזה מקום, היה אחד שהוא היה מרצה באוניברסיטה, והוא שמע אותי שדיברתי על חיי הניסויים. שאל אותי כמה שאלות, עניתי לו ככה באותו רגע. אחר כך הוא בא אליי ככה, לא באותו יום, אחרי כמה זמן הוא בא אליי בשקט. אמר לי, תשמע, אני הבנתי מכל מה שדיברת, שבעצם אני לא הצלחתי להגיע למה שאתה אמרת בהרצאה. אני נכשלתי במשהו בחיי הניסויים שלי. אתה יכול אולי להסביר לי איפה הכישלון שלי? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, לפי השאלות ששאלת אותי, אני אגיד לך איפה הכישלון שלך. הכישלון שלך שאתה, כשהתחתנת, כיוון שאתה אדם מכובד קצת, יש לך ידיעות, אז אתה אמרת לאשתך, תשמעי, אנחנו בבית לא יורדים מהפסים האדומים. הצבת על עצמך פסים אדומים. אמרת לאשתך, אנחנו נתנהג בצורה הזאת, נדבר בצורה הזאת, נעשה כך, נעשה כך, נעשה כך, נעשה כך. הצבת לעצמך מטרה. וכיוון שאתה הצבת לעצמך מטרה, גם לאשתך יש דעות. וכיוון שגם לאשתך יש דעות, אז אתם התנקשתם שם בדעות האלה. היה לכם התנקשות. אתה יש לך דעה, יש לה דעה, ולכן הגעת לכישלון הזה. אבל אם אתה היית לומד מהתורה, הרי שימו לב, אם אנחנו התחתנו, הרי כל זוג יהודי מתחתן, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז אם כבר התחתנו כדת משה וישראל, אז תהיה דתי עכשיו במצווה הזאת. במצווה הזאת אנחנו צריכים לקיים כמו שכתוב. ובעצם מה התורה אומרת? מה המטרה של הניסויים? אז הגמרא במסכת יבמות אומרת ככה, אמר רבי אלעזר, אדם בלא אישה אינו אדם. אדם בלא אישה אינו אדם. שנאמר, פסוק בתורה, זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. זכר ונקבה ברעם, ורק אז קרא את שמם אדם. משמע מפה שלפני הנישואים לא נקרא עם אדם. מפה למד רבי אלעזר שהאדם לפני הנישואים לא נקרא אדם. זה מפה אנחנו יודעים בעצם מה המטרה של הנישואים. מי הבין מה המטרה של הנישואים? יעקב, מה המטרה של הנישואים?
להיות אדם.
להיות אדם. יוסף, אתה זוכר, נכון? זה אתה זוכר בקלות, שמעת את זה הרבה. אז המטרה של הנישואים זה להיות אדם. זה המטרה של הנישואים. שואל רבנו בחיי קושיה עצומה. אמרנו שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה. מי יותר חשוב, הגוף או הנשמה? נשמה. שואל רבנו בחיי, אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קרא לנו ויקרא את שמם אדם? אדם מלשון הגוף שבא מהאדמה? השם התפל? היה צריך להיות כתוב ויקרא את שמם נשמה. הרי איך הקדוש ברוך הוא יצר אותנו? ויצר השם אלוקים את האדם. ויצר, יצר אותנו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מהאדמה. אם אני עוצר פה, אני רואה אדם מת. ויפח באפיו נשמת, הופ, ונהיה חיים. נפח בנו נשמה ונהיה חיים. הנשמה זה חלק של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הזוהר, מן דנפח, מדילה נפח. כשאני לוקח בלון ואני מנפח, בתוך הבלון יש את האוויר שלי. אז כיוון שבתוך הבלון יש את האוויר שלי, אז גם כשהקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים, בתוכנו קיים הקדוש ברוך הוא. אז אם קיים בנו הקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת שזה החלק של הקדוש ברוך הוא, זה החלק החשוב. אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קרא לנו אדם על שם הגוף שבא מהאדמה? כך שואל רבנו בחיי קושיה עצומה. מתרצים המפרשים ואומרים, אל תקרא אדמה אלא אדמה. אל תקרא אדמה אלא אדמה. אדם מלשון דמיון. מה המטרה של הנישואים? המטרה של הנישואים זה שאנחנו נהיה דומים לאבא שלנו שבשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אני יצרתי את העולם, בחרתי בכם מכל העולם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העולם, נתן לנו את התורה. זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העולם, זה לא פרוטקציה. זה לא היה פרוטקציה, אנחנו זכינו במכרז. הקדוש ברוך הוא שאל את כולם, אתם רוצים? מה כתוב שם? לא, לא מתאים לנו. מה כתוב? לא מתאים. לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. בא לעם ישראל, רוצים? זכינו במכרז, אמרנו נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, זכיתם. זכינו, זכינו לקבל הוראות יצרן. ובהוראות יצרן מגלים לנו מה המטרה של הנישואים. המטרה של הנישואים להידמות לעליון. אומר הקדוש ברוך הוא, איך תוכחו שאתם ילדים שלי? איך אתם יכולים להוכיח שאתם ילדים שלי? אתם רואים אפילו בתעודת זהות, פעם היו אומרים, הנה כתוב בתעודת זהות שאני יהודי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן חוק שיגידו, לא כותבים יהודי. זה לא הוכחה שאתם יהודים. מה הוכחה שאני יכול להוכיח שאני יהודי, שאני בן של מלך מלכי המלכים? מה הוכחה שאישה יכולה להגיד, אני בת של מלך מלכי המלכים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתם תהיו דומים לי. איך תהיו דומים לי? כיוון שאני נפחתי בכם נשמת חיים, הופ, נכנס לתוכנו הקדוש ברוך הוא. ואם הוא נכנס אלינו, אז כל המידות של הקדוש ברוך הוא קיימות אצלנו. אומרת התורה, מה הקדוש ברוך הוא רחמן? גם אנחנו צריכים להיות רחמנים אחד כלפי השני. מה הקדוש ברוך הוא גומל חסד? אף אנחנו צריכים להיות גומלי חסדים אחד כלפי השני. מה הקדוש ברוך הוא חנון? אנחנו צריכים להיות חנונים. 13 מידות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אמורים להוציא את זה מחיי הנישואים. אם לא הצלחנו להוציא את זה מהכוח אל הפועל, אין לנו תעודה של בן של מלך מלכי המלכים. עד כאן מובן? עד פה יש שאלות? יש שאלות או שהכל מובן? יש שאלות? אז מה המטרה של הנישואים? אם אתם לא שואלים שאלה, סימן שאתם לא הבנתם מה אמרתי. המטרה של הנישואים זה להידמות, נכון? כמו שהקדוש ברוך הוא רחמן, אתם צריכים להיות רחמנים. נו, איך מפעילים רחמים בבית? כן. רק אחד כלפי, רק אז אני נמדד. לפני הנישואים, אם אני אהיה רחמן, זה לא מודל. גם אם התחתנתי ואני ארחם על כל העולם, ובבית אני לא יודע להפעיל מידת רחמים, זה לא יעזור כלום. כמה כאלה אומרים לי, אתה יודע מה, תשאל עליי. תשאל, אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה. תשאל כל מי שאתה רוצה, תשאל בשכונה, תשאל את כל האנשים שמכירים אותי, תראה מה יגידו עליי. כן? ויש נשים, היא אומרת לי, תשאל בשכונה. תשאל את מי שאתה רוצה, תשאל עליי. אבל בעלה לא מעיד עליה. הבנתם? הבעל צריך להעיד על האישה, והאישה צריכה להעיד על הבעל. הגבר צריך לרחם על אשתו בתוך הבית, ואישה צריכה לרחם על בעלה בתוך הבית. אם אנחנו לא מצליחים להפעיל מידת רחמים אחד כלפי השני בתוך הבית, אנחנו לא יכולים לקבל תעודה של בנים של מלך מלכי המלכים. זה המטרה של הנישואים. מובן, יש שאלות או אין שאלות? אין שאלות, אז לא הבנתם מה אמרתי. זה יותר מדי עמוק, אני רואה שאתם לא מצליחים אפילו לשאול שאלה. יוסף, יש לך שאלה? יעקב, יש לך שאלה? הסימן שלא הבנתם. משה, אין לך שאלה? אתם יודעים מה השאלה שצריך לשאול? איפה מפעילים מידת רחמים בתוך בית? מתי זה הזמן שאנחנו מפעילים מידת רחמים בתוך הבית? נו, מישהו יכול לענות לי?
קשה.
אה?
רואים שזה קשה.
מה קשה? שקשה לצד השני? מה קשה? לקיים מצווה? מה לאו? אל תענה תשובה שאתה יודע. שימו לב, זה אני צריך להפעיל מידת רחמים. אתם יודעים מה זה להפעיל מידת רחמים? אני צריך עכשיו להבין שאני צריך לרחם על בן הזוג.
לעזור לו.
מתי? איפה? איפה אני צריך? לעזור לו? אז זאת אומרת, אם למשל דוגמה אני רואה שבן הזוג קשה לו, אז אני צריך לעזור לו. לעזור לו מתוך רחמים או מתוך שכל? דוגמה, בעל רואה שאשתו קורסת.
קורסת.
נו? אני רחם עליה. התורה אומרת לנו, כי תראה, חמור שונא אחר עובד תחת מסעו. חמור! אם אתה רואה חמור של שונא שלך, עובד תחת מסעו, אתה רואה שהוא עומד להתמוטט. עזוב, תעזוב עמו. אז אם התורה אומרת לנו על חמור, אז על הנשמה שלך לא כל שקל? זה צריך ציווי. זה שכל, זה מצווה שיש לנו על פשוטה, על חמור.
על מה לא כל שקל? על הנשמה שלך?
על הנשמה. כן, אשתו של האדם זה הנשמה שלו, הבעל של האישה זה הנשמה שלה. מה אז אתם אומרים נשמה שלי? זה הנשמה שלי. אנחנו היינו נשמה אחת בשמיים, הקדוש ברוך הוא פיצל את הנשמה הזאת ועברנו את המסלול של החיים, והקדוש ברוך הוא חיבר אותנו ואומר לנו עכשיו אתם צריכים להיות אחד, והיו לבשר אחד. אז זאת אומרת, יוצא שאנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו מפעילים מידת רחמים אחד כלפי השני. אז אני אגלה לכם. אור החיים הקדוש אומר, אור החיים הקדוש, אם לא היינו לומדים את זה, לעולם לא הייתי יכול להגיע לדבר הזה. אור החיים הקדוש אומר, כשאדם כועס, כעס זה חולי גוף או חולי נפש? נפש. מאיפה זה יצא מהנפש? מאיזה חדר? אומר אור החיים הקדוש, זה יצא מהחדר או של הדאבה או של היגון. או, ככה פחות אני צוחק. או מהחדר של הדאבה או מהחדר של היגון. מה זה דאבה ומה זה יגון? יגון זה עצבות. אדם עצוב. דאבה זה חדר, איך נסביר לכם את זה? מחסן, כן. המחסן של מה? ילד נולד. הילד שנולד, הוא נותן אימון קודם כל באמא שלו, ואחר כך באבא שלו. נותן אימון. מאמין בהם. כשהוא נמצא לידם, מרגיש ביטחון, סומך. ידאגו לי לכל מה שאני צריך. מה קורה אם אבא והאמא לא יתנהגו כמו שצריך עם הילד? אז כתוב בספרים הקדושים שהילד באותו רגע נפגע, וכיוון שהוא ילד רך, הנשמה שלו רכה, הוא היה צריך למות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא מנגנון של הגנה. אופ, הורים שלי? כל פגיעה כזאת הוא יצר חומה, והוא שמר את זה בחדר הזה של הדאבה. כל פגיעה שמר את זה שם. אתם יודעים כמה נפגעים במשך החיים? בהתחלה זה מההורים, אחר כך מהגננת, אחר כך מהזה, אחר כך משם, אחר כך במשך כל החיים. אז אתם יודעים כמה יש לנו בחדר הזה? כשאנחנו עכשיו מתחתנים, ופתאום אני רואה את בן הזוג התפרץ, כועס, כועסת. מה זה הכעס הזה?
מהחדר.
עכשיו בוא נעשה חשבון. אם זה מהחדר, או בגלל שעצבנתי אותו. אז בוא נראה. איך אני יכול לדעת שזה מהחדר ולא בגלל שאני החצתי את הבן זוג?
תלוי בנסיבות.
אז יפה. אז אם עכשיו למשל דוגמה, אני עשיתי איזה פעולה, לא הייתי בסדר. טעיתי באיזה משהו, במקום לשים את זה פה, שמתי את זה פה. טעיתי, טעות של 20%. כמה צריך לצאת עליי?
20%.
פתאום אני רואה יוצאים עליי 100%. מה זה?
200%.
מה זה? איך זה יכול להיות? זה סימן שזה לא קשור אליי.
80%
מלפני
חודש. מלפני חודש נשאר 80%.
לא.
30
שנה.
כמה?
30. זה אחורה. אם אני עשיתי פעולה שבגלל הפעולה הזאת לא הייתי צריך לקבל כזה כעס, ואני רואה שקיבלתי כעס חזק, זה סימן שזה לא קשור אליי. זאת אומרת שהבן זוג שלי משתחרר מהחדר הזה. וכיוון שהבן זוג שלי משתחרר מהחדר הזה, אז הוא נמצא עכשיו במצוקה. אדם שנמצא במצוקה, מרחמים עליו או מתאכזרים עליו?
מרחמים
עליו. מה אנחנו בדרך כלל עושים שבן הזוג כועס? כועסים בחזרה. אז בעצם מה אנחנו? מתאכזרים או מרחמים? מתאכזרים. אז איפה אנחנו מפעילים מידת רחמים מתוך בית? אז איפה אני יכול להגיד שאני דומה לאבא שלי שבשמיים? איפה אני יכול להגיד להשתבח בזה שאני יהודי? איפה אישה יכולה להשתבח? אני יהודיה, אני ביתו של מלך מלכי המלכים. בעצם פה אנחנו נמדדים. אם אנחנו מצליחים לרחם, הנה, אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא. ואם כבר אמרתי את זה, אז בואו אני אגיד לכם את התרגיל הכי עמוק של חיי הניסוי. האישה יצאה הרי מהגבר. וכיוון שהאישה יצאה מהגבר, היא נקראת פלגה גופה, והגבר פלגה גופה. חצי גוף. בגוף, חצי גוף, יש חצי גוף, חצי נפש וחצי נשמה. חצי גוף, חצי נפש וחצי נשמה. בנפש יש תכונות, טבעים, מידות, הרגשים. מה שהאישה לקחה לגבר, אין לגבר, כי היא לקחה לו את זה. מה שנשאר אצל הגבר, אין אצל האישה, כי זה נשאר אצל הגבר. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש חסרונות ויתרונות. מה שיש לי אני בפלוס, מה שאין לי אני במינוס. עשיר ועני. עשיר, מושג של עשיר ועני. עשיר הוא אמור לתת. ואם העשיר לא נותן, זה נקרא עושר שמור לבעליו לרעתו. ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. העשיר אמור לתת, ואם הוא לא נותן זה עושר שמור לבעליו לרעתו. כשאנחנו מדברים על חיי הנישואים, אני צריך לתת מהפלוס שלי למינוס של הצד השני. מהפלוס אני צריך לתת למינוס. אבל לפני שאני נותן מהפלוס למינוס, אני צריך לדעת להבחן מהם החדרים שאני בהם פלוס. מהם החדרים שאני בהם פלוס? איך אני יכול להבחן מהם החדרים שאני פלוס? יודעים?
יש חתימה.
אה?
איפה יש חתימה?
כן, אבל איך אני יכול? אני עכשיו צריך לזהות את כל החדרים, נגיד שיש לי 200 חדרים. איך אני יכול להבחן מהם החדרים שאני בהם בפלוס? כל מינוס שאני רואה בצד השני, סימן שאני פלוס. במילים אחרות, כל תלונה שיש לי על בן הזוג, על מה אני מתלונן? אני מתלונן על המינוס או אני מתלונן על הפלוס? אני מתלונן על המינוס. ובעצם על מי התלונה? עליי. אני מתלונן על בן הזוג, אני מתלונן על המינוס. זה מינוס, זה נמצא אצלי, אני צריך לתת. אם אנחנו נבין את זה, רק את זה, אם נבין, אנחנו יכולים ללכת הביתה. נכון? אין תלונות, זהו. אבל לא נוכל ללכת הביתה. למה? לא יהיה לנו כלים. איך מעבירים? איך נותנים? צריך עכשיו לתת מהפלוס למינוס. אם אני לא נותן מהפלוס למינוס, אני לא הוכחתי שאני בן של מלך מלכי המלכים. בוא נעשה עכשיו חשבון. מקודם למדנו על הכעס. למדנו על הכעס וראינו שבכעס איך אני מעביר מהפלוס למינוס. בכעס ראינו שאנחנו מעבירים מהפלוס למינוס. בוא נראה אם הבנתם. מה גרם לי? הרי לפני שלמדתי את אור החיים הקדוש, אני הייתי כועס על בת הזו. כועסים על בן הזו. מה גרם לנו שעכשיו אנחנו לא נכעס על בן הזו? כן, אבל מה גרם לי שאני עכשיו רחם?
ההבנה,
יפה מאוד. אור החיים הקדוש גרם לי להבין למה בן הזוג התנהג ככה. שימו לב טוב טוב, זה תרגיל אחד בכל הפלוסים והמינוסים. זה תרגיל בפלוסים והמינוסים. אם אנחנו מצליחים להבין את בן הזוג, קרה לנו משהו. אז בואו נעשה את החשבון עכשיו. נגיד זה החדר של המינוס. זה החדר של הדאבה. הבן זוג עכשיו כועס. כשהוא כועס, הוא שופך. יש כאן מקום פנוי. יש כאן את הצד השני, חדר הרחמים. כשהבן זוג מרחם, מה קורה באותו רגע שהוא מרחם? עובר לנו הרחמים, זה אנרגיות. עובר מפה ומתמלא פה. אנחנו מתחילים לרפות את הבן זוג שלנו. מרפים את הבן זוג שלנו. ועוד פעם הוא כועס, ועוד פעם אנחנו מרחמים. ועוד פעם הוא כועס, ועוד פעם אנחנו מרחמים. אם עבדנו נכון, מה קורה אחרי כמה שנים?
הכל מלא.
הכל מלא ברחמים. ריפאתי את הבן זוג. וזה נקרא נתינה רוחנית. זה נקרא נתינה רוחנית, שנתינה כזאת היא מולידה אהבה רוחנית. וכשיש אהבה רוחנית, אי אפשר לזעזע את חיי הנישואים. כל הזעזועים של חיי הנישואים, זה בגלל שהאהבה שלנו היא אהבה גשמית. אם האהבה שלנו הייתה אהבה רוחנית, לא היה זעזועים בחיי הנישואים. חיי הנישואים זה כל זעזוע קטן, כשאישה תאורה הכל בסדר. כשהיא לא תאורה פתאום הבית מזדעזע. נולד ילד, זעזוע. חתונה של מישהו מהמשפחה שלו, זעזוע. הילד מגיע לבר מצווה, זעזוע. ילד מתחתן, זעזוע. כל דבר קטן בבית מזעזע את כל הבית. הבעל והאישה רבים ולא מסתדרים בגלל זה. כמה ראיתי דברים כאלה. למה? אהבה פה זה אהבה גשמית. אבל אם אנחנו נפעל נכון ונעבוד נכון בחיי הנישואים, האהבה שלנו תהיה אהבה פנימית יותר, עמוקה יותר. אהבה רוחנית. אהבה רוחנית זה קיים לנצח. המשנה אומרת כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אם אנחנו משקיעים בדבר שהוא בטל, בטל דבר, בטלה אהבה. כמה אני מכיר גברים שהכל היה בסדר בבית. היה לו כסף, היה מפרנס. הסתבך. פיתרו אותו מהעבודה, פשיטת רגל. פתאום הוא לא שווה כלום. כמה גברים כאלה אמרו לי, עד עכשיו הכל היה בסדר. הייתי אבא, 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 לחיכיתי לך, אבא, אבא, לחיכיתי לך. הוא אומר, עכשיו אני מבין שלא חיכו לי, חיכו לכסף שיש לי. זה אהבה שהיא תלויה בדבר. מטל דבר, בטלה אהבה. פתאום אשתו לא אוהבת אותו. יכול להיות משהו בחיי הנישואים. חס וחלילה. מכיר סיפורים. שחולה, קרה משהו. קטעו יד, קטעו רגל. זהו. הבן זוג כבר לא רוצה לקבל את ה... שלחו אותם לבית סקנים. לא יכולים לראות אותם. למה? מה קרה? הייתה פה אהבה גשמית, לא אהבה רוחנית. עד כאן מובן? אז איך מפעילים את הפלוסים? מי יודעת? או מי יודע? את שאר הפלוסים, איך מפעילים אותם? יפה, עם הבנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין אחד את השני. איך מגיעים לאהוב אחד את השני? להבין אחד את השני? צריך שיהיה תקשורת בין בני הזו. ובשביל תקשורת, צריך לדעת עוד משהו. אני אומר לכם עכשיו ככה, הכל כללי. צריך לפרט כל פרט ופרט, אבל אני אומר לכם בכלליות על חיי נישואים. כל זוג צריכים לדעת לפני שהם מתחתנים. יש גמרא בירושלמי שאומרת, וגם מדרש, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. אם הדעות שלנו שונות, זאת אומרת שאנחנו לא מכירים אחד את השני. אם אנחנו לא מכירים אחד את השני, אז אנחנו צריכים להכיר אחד את השני. בא הכלל השני ואומר שצריך להכיר אחד את השני. איך מכירים אחד את השני? מדברים, אומרים את הדעות. ממשיך הכלל ואומר, אם לא ימשך לכלל זה יהיה מסוכן. כי אם אני אומר את הדעה שלי, יהיה ויכוח עכשיו. ממשיך הכלל ואומר, כשאני אומר את הדעה שלי, אני גם צריך להיות מודע לזה שאני לא יכול לקפות את דעתי על בן הזוג שלי. כי הבן זוג יש לו דעה אחרת. עוד פעם אני חוזר. שני כללים צריכים לדעת אותם. הכלל הראשון, אנחנו לא מכירים אחד את השם. כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אז אנחנו לא מכירים אחד את השם. הכלל השני ואומר, צריך להכיר אחד את השני. איך נכיר אחד את השני? צריך לומר את הדעה. אבל כשאני אומר את הדעה, כדי שלא יהיה ויכוח, אז אני צריך גם להיות מודע לזה שאני לא יכול לקפות את דעתי על בן הזו.
לקבל את זה של השני יכול להיות דעה אחרת.
כן. נו, אז צריך לשאול אותי שאלה.
עשר?
לא.
יש חזאות,
אם עשר
שנייה
בשר,
אם
עשר
הוא
בשר. לא, אתה בורח עכשיו. אתה בורח. הרי אם אני אומר את הדעה שלי והבן זוג הדעה שלו היא אחרת, אז מה זה יעזור שאני אומר את הדעה שלי? אני לא יכול לקפות דעתי עליו. אז הוא גם לא מקבל דעתי. אז מה זה יעזור שאני אומר את הדעה שלי? זו השאלה שהייתם צריכים לשאול. עוד פעם. הכלל הראשון אומר, אנחנו לא מכירים, נכון? בא הכלל השני אומר, אני צריך לומר את הדעה שלי, אבל אני צריך גם לדעת, אני לא יכול לקפות דעתי. אם אני לא יכול לקפות דעתי, אז מה זה יעזור שאני אגיד דעתי? אז יפה, התשובה אחת כדי שנכיר אחד את השני. זאת אומרת, לא חייב, אני יודע שלא חייבים לקבל, אבל אני עכשיו מכיר את הבן זוג שלי. לפני כן לא הכרתי אותו. מה זה יעזור שאני עכשיו שומע את הבן זוג? אז שימו לב, יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת. כמה דברים שצריך לדעת. כשאני יודע שבן הזוג אומר את דעתו, ואני יודע שהוא גם לא יקפה את דעתו עליי, כבר נהיה פתח בחיי הנישואים שאנחנו יכולים לשמוע אחד את השני. אני זוכר אחרי השיעורים האלה, ממש, ממש, המון, המון חבר'ה אמרו לי, נפרץ לנו פרץ בבית, נפרץ לנו פרצה, עד עכשיו פחדנו לדבר אחד עם השני. אחרי השיעורים האלו, נפתח לנו עכשיו פתח. פתאום אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני. עכשיו, אתם יודעים מה קורה שלא מדברים אחד עם השני? כל מקום שאנחנו מסתירים אחד מהשני דברים, באותו מקום אנחנו לא אוהבים. אנחנו מפסידים באהבה ביניהם. אם יש לי משהו שאני שומר ואני לא מגלה, או אני פוחד לדבר, באותו מקום אנחנו חסומים, אין לנו אהבה בינינו. יש דברים שאנחנו לא יכולים לספר, יש דברים בהתחלה של הניסויים אי אפשר לספר, לא יכולים לספר. אבל כשהולכת באהבה ונבנית ונבנית ונבנית, פתאום אני מרגיש, הנה אני יכול גם לספר את זה ולא יקרה שום דבר. אהבה הולכת וגוברת, אני יכול לספר גם את זה. אהבה הולכת וגוברת, אין לי בעיה, אני יכול לספר גם את זה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ואז אנחנו יכולים לשחרר דבר, אבל זה במשך החיים. במשך החיים אנחנו צריכים להיות מודעים אחד לשני ולהכיר אחד את השני. עכשיו, מה קורה ש...
אם אתה אומר, אישה יש לה תשעה קבין של דיבור, את רואה, קיבלו אנשים. ואם אתה אומר שצד אחד מדבר, וצד שני אומר דעה אחרת. שני הצדדים שלהם דעות אחרות. אז צד אחד בעצם אמור לשמוע את הדעה של השני, ופחות לדבר, פחות להגביע את הדעה שלו. פחות לדבר, כי גם ככה אין טעם להגיד דברים שהם נגד הצד השני. אז ואם האישה צריכה להוציא לדבר, אז עדיף לשמוע את האישה כל הזמן, רוב הזמן. ופחות לדבר, כאילו הגבר שפחות ידבר.
כן, השאלה אם אנחנו יודעים לדבר.
מה שפחות לדבר זה לא טוב, כביכול, זה לא...
לא, אם אנחנו יודעים לדבר.
היית הרבה שיחה עם האישה.
כן, לא.
זה שאלה אחרת, זה...
השאלה אם אנחנו יודעים לדבר. מי זה זוג שיודעים לדבר? כשיש כבוד אחד לשני. מה זה כבוד אחד לשני? זה אני אומר לגברים, כשאנחנו לומדים גמרא, איך אני יכול לכבד את החברותא שלי? איך אפשר לכבד את החברותא שלי? כשאני עכשיו הבנתי, קראנו עכשיו שנינו, אני הבנתי ככה. הסברתי את ההסבר שלי, ופתאום הוא אומר לי, לא, אני מבין אחרת. אם אני עכשיו לא עובר תהליך אצלי בראש, ועובר לתהליך אחר, אנחנו רק נתווכח. אני צריך להיכנס לתהליך שאני מבטל את הדעה שלי, ואני עכשיו נכנס לראש שלו, ומנסה להבין את הראש שלו. אם אני לא אכנס לתהליך כזה, אנחנו רק נתווכח. שעתיים יכולים להתווכח. לנסות להיכנס לראש שלו. אני מבטל את הדעה שלי, ואני עכשיו מנסה להבין אותו. אז אני הולך איתו לאט לאט, תסביר לי מה אתה מתכוון. ואני שומע אותו. שומע, 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 לא מפריע באמצע. אם אני מפריע באמצע, אז גמרנו, אין לי כבוד. לא אני מכובד ולא החברותא שלי מכובד. כשבן זוג מתחיל לדבר אם הבן זוג השני עוצר אותו באמצע, אין כבוד בין בני הזוג. אם אין כבוד, אז אין כלום. מובן הרעיון הזה? זאת אומרת, אם בן הזוג התחיל לדבר ואני נכנס לשתיקה, אז אני אולי אנסה להבין מה שהוא אומר. אבל אם אני מתגונן, אז אני לא מקשיב. אני לא אשמע, אני גם לא אבין מה הוא רוצה.
אתה רוצה את זה בזמן של שלווה.
יפה, לא בזמן שאנחנו לחוצים. אז למשל דוגמה, שהתחלנו להגיד על הדעות, עכשיו אשתי אמרה משפט. כשהיא אמרה משפט, אני עכשיו מבין, רגע, אני מבין אחרת מה שהיא אומרת. אז לי יש דעה אחרת. אשתי היקרה, זה הדעה שלך, אני יש לי דעה אחרת. אין לנו עכשיו זמן לדבר. בערב נשב, בעזרת השם, אני אגיד לך מה הדעה שלי. הרי מתי אני יכול לגלות שהבן זוג יש לו דעה אחרת? רק שהוא אמר משהו, ואני מזהה עכשיו שכאן יש פה דעה אחרת. אז כשאני מזהה שיש כאן דעה אחרת, אשתי יקרה, זה הדעה שלך. אני יש לי דעה אחרת. אתה רוצה לשמוע את הדעה שלי? כשאנחנו אומרים בצורה כזאת, אז מה הבן זוג שיגיד לי, אני לא רוצה לשמוע את הדעה שלך? הבנתם איך זה עובד? מה קורה עכשיו שאני באמת שומע את הצד השני? כשאני מתרגל לשמוע את הצד השני, בעצם אני יכול, כמה דברים קורים. או שאני פתאום מבין, וואי, פעם אני הייתי עושה רק ככה, פתאום הבן זוג אמר לי, תשמע, אפשר גם לעשות ככה. אז אני הייתי מרובע, וזה מה שחשבתי שאי אפשר. לא ידעתי שיש עוד צד, עוד דעה. כששמעתי עוד דעה, פתאום אני מבין שאני יכול לעשות גם כך. ובעצם נהיה לי יותר קל. זה נקרא, איזו חכם הלומד. איזו חכם הלומד. מי נקרא חכם? אחרי שהמשנה אמרה לנו, איזו חכם הלומד. אז אם אני רוצה עכשיו להגדיר חכם, איך אני מגדיר חכם? זה כתוב. זה כתוב.
זה לא מקובר, זה לא פתוח.
אתם יודעים מי נקרא חכם? מי שמבין שהוא לא חכם. כשהמשנה אמרה לי איזה הוא חכם הלומד, אז אם היא אמרה לי הלומד, זאת אומרת שאני מבין שאני לא חכם, אני חסר, ואז אני יכול להתמלות. זה שואל בן איש חי. הבן איש חי שואל, הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא יאיב חוכמה לחכימים, נתן חוכמה לחכמים. שואל הזוהר הקדוש, שואל הבן איש חי, נתן חוכמה לחכמים. אם אני עוצר פה, הם נקראים חכמים או אנשים?
אנשים.
שואל, שואל הבן איש חי, אז למה קראו להם חכמים לפני שנתנו להם חוכמה? זאת אומרת, יש להם איזה חוכמה לפני שהם קיבלו חוכמה. מה החוכמה שהייתה להם שקראו להם חכמים?
יוצרים שהם חסרים.
אומר הבן איש חי, שהם מבינים, מבינים בשכל שאני לא יודע. זה חוכמה. רוב האנשים חושבים, אני יודע הכל. הנה פרסמו שלום בית. כמה אנשים יכולים להגיד שהשלום בית שלנו בשמיים? אתם יודעים כמה אנשים היו צריכים להיות פה? אבל כולם חושבים שהם חכמים. לא, אנחנו נסתדר לבד. התקלקלה המכונית. לא, אני אסתדר לבד. אני אסתדר לבד. נסה להדליק את המכונית, לא נדלקת. לא, לא, אני אסתדר לבד. אבל לא נדלקת את המכונית. לא, לא, אני אסתדר לבד. אבל אתה רואה שהמכונית לא נדלקת. לא, אני אסתדר לבד. נו, תסתדר. אנשים לא מצליחים לחיות טוב. לא, לא, אנחנו נסתדר לבד. המכונית מתקלקלת, הולכים למוסכניק. בן אדם חולה, הולך לרופא. כל תקלה שיש לנו הולכים למישהו שמבין. למה בחיי הנישואים אנחנו חושבים שאנחנו חכמים? לכן אנחנו תקועים, לכן המצב נראה כמו שהוא. תראו כמה שם רחם, כמה אחוזים של גירושין יש בישראל. איזה בושה, העם היהודי, העם הנבחר, כמו שאנחנו נהיה האנשים המאושרים ביותר שיש בעולם, כמה סבל יש. מה יכול להיות שאנחנו העם הנבחר, בנים ובנות של מלך מלכי המלכים, נסיך ונסיכה, אנחנו צריכים להיות לסבול? אנחנו שנמצאים בתוך הארמון של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לסבול? למה אנחנו סובלים? מי יודע? אנחנו חושבים שאנחנו חכמים. לא סתם הבן איש חי עצר פה. רק רגע, יאיב חוכמה לחכימים. איזה חוכמה הייתה להם? זה חוכמה להבין שאני לא מבין. להבין שאני לא מבין זה חוכמה. לכן בן זומה, כשהוא התחיל, בן זומה אומר, איזו חכם הלומד מכל אדם. אחר כך הוא אמר, איזו עשיר, איזו גיבור הכובש תצרו, איזו עשיר השמח בחלקו, ובסוף הוא אמר, איזו מכובד המכבד את הבריות. למה הוא התחיל באיזו חכם הלומד מכל אדם? כי אם אין לנו חוכמה, אי אפשר להמשיך בכלל. כלום לא יהיה לנו. כי אני יודע הכל. מה אני צריך ללמוד? לכן בן זומה התחיל, איזו חכם הלומד מכל אדם. קודם כל צריך שאנחנו נהיה חכמים. והחוכמה הראשונה, שאני מבין שאני לא מבין. אם אני מבין שאני לא מבין, שאני חסר, אז אני ארצה להתמלות. אבל אם אני לא בא להתמלות, סימן שאני חושב שאני חכם. אז אני לא חכם. זה חוכמה. זה לא ידיעה, זה חוכמה. אני מבין שאני לא יודע. איך אני יכול להבין שאני לא יודע? מי יודע? לא, שאני נחשב, שאני בכישלון, לא מצליח להדליק את המכונית. אני מבין שאני לא יודע לתקן את המכונית, לא מצליח לשפר את החיי הנישואים שלי. אני צריך להבין שאני לא יכול לבד. מה עושים אנשים החכמולוגים? מי יודע מה הם עושים? מתגרשים?
זה? אבל לא שלב ראשון אני צריך לדעות יצם הוא בשר. אני אומר, יצם צריך לרכך אותו יותר. ברגע שיצם צריך להקשיב לה יותר, צריך להבין אותה יותר. שיש בשר אז הוא פחות. כאילו, זה מה שהרי הקדוש.
תקשורת, בשביל להגיע לתקשורת, קודם כל צריך להיות חכמים, לשמוע, לקבל, להבין שיש פה עוד צד, עוד דעה. אני לא לבד פה. רק אז אנחנו יכולים להתקדם. זה כבר עמוק מה שאתה אומר. מספיק מה שאני מדבר, זה כבר עמוק. זה עוד יותר עמוק. תראו, זה הקדמה. זה הקדמה של חיי הנישואים. עוד לא אמרתי כלום בחיי הנישואים. בעזרת השם, אנחנו לאט לאט, לאט לאט, נפתח יותר דברים, יותר דברים לעומק. גם אני לא יכול לדבר כמו שאני מדבר בכל מקום, כי פה אני מדבר גם לגברים וגם לנשים ביחד. אז תמיד צריך לדבר דברים כלליים שנובעים גם לגברים וגם לנשים. מה למדנו היום? מי יודע מה למדנו היום? מה למדנו היום?
לדעת שאנחנו חסרים.
לדעת שאנחנו חסרים. מה עוד למדנו היום?
ברחמים.
להפעיל מידת רחמים. מה למדנו? מה המטרה של הניסויים? להידמות לעליון. המטרה של הניסויים להידמות לעליון. המטרה הזאת היא שייכת לגברים ולנשים אותו דבר. אותו מטרה יש לגברים ואותו מטרה יש לנשים. מה עוד למדנו? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. טוב, השם מזכה אותנו שאנחנו נצליח. נצליח להכניס את השכינה לתוך הבית, ומי שמצליח להכניס את השכינה לתוך הבית, הוא מקרב את הגאולה. אז יהיה רצון שאנחנו נהיה ממקרבי הגאולה בעזרת השם.